השיעור יהיה מוקדש לרפואת אמו של אחד הלומדים, צילה גולדברג בת לאה, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. להבדיל, השיעור יהיה מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, רב אברהם משה בן יוסף חיים טסלר, זיכרונו לברכה, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתו, והשיעור גם מוקדש לעילוי נשמת שיינדל מלכה בת בצלאל ושרה, זיכרונה לברכה, והשיעור גם מוקדש לעילוי נשמת אברהם יצחק בן מאיר וציפורה פייגה, זיכרונו לברכה. אברהם היה מנהל תיכון עמית בר אילן למשך 17 שנה, היה איש חינוך משפיע ברמה חבריו, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כף במסכת חגיגה, נתחיל ברבע העליון של עמוד א' ונסיים בעזרת השם בסוף הפרק בעמוד ב', השיעור היום יהיה 18 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני טהרות, והיום הנושא שלנו זה שמירת טהרות. עכשיו נזכיר שכבר במשנה ראינו את המושג הזה, בסייפה, כשדיברנו על זה שיכול להיות אדם שהוא מוגדר כחבר, כלומר שהוא מקפיד בענייני טהרות, והוא באמת שומר אפילו על החולין שלו, שלא יטהרו, ובכל זאת, יחסית לאדם אחר שמקפיד עוד יותר, כי הוא אוכל לא רק חולין, אלא אוכל תרומה או קודשים, אז השמירה של הראשון לא נחשבת שמירה. זה ראינו במשנה, שיש דבר כזה שמירה על טהרות, וראינו שיש כל מיני רמות של שמירה. אז היום נמשיך לעסוק בעניין הזה של השמירה, ונראה שהשמירה צריכה להיות אקטיבית. כלומר, אני צריך כל הזמן בדעתי לשים לב ולזכור שאני כרגע שומר על טהרות שלא יתאמו. עכשיו נדגיש, כל הצורך הזה זה רק מדרבנן. מדאורייתא אין את כל הדרגות שדיברנו עליהן במשנה, ואם משהו נטמע, אז הוא נטמע כמובן, אם הוא לא נטמע, אז הוא טהור, אבל מדרבנן יש כל מיני החמרות לחברים, כלומר למי שמקפדים, ולהם לא מספיק להניח שהדבר הוא טהור, אלא צריכים לשמור עליו באופן אקטיבי ולא להסיח את דעתם מהשמירה, וזה הנושא שלנו היום, ואת השיעור נחלק לארבעה שלבים. בשביל השלב הראשון, שזה סוג של הקדמה, נדלג לרגע מתחילת העמוד ועד השליש התחתון, שכאן יש ברייתא שבה אנחנו רואים את העיקרון הזה של שמירת הטהרות בליבו, כלומר לשים לב לזה שאני שומר. וזה ברייתא שמספרת על אישה אחת שהרגה בד, והיא יודעת בוודאות שהבד הזה לא נטמע, אבל מצד שני לא היה בליבה לשומרו, כלומר היא יודעת אבל היא לא שמה לב לזה לשמור בצורה אקטיבית, לשים לב כל הזמן שהיא שומרת. אז היא באה לרבי ישמעאל והיא שאלה אותו, האם כשאני יודעת שזה טהור, אבל לא היה בליבי לשמור את זה, האם זה טהור? ועונה לרבי ישמעאל, זה טמא. כי כמו שאמרנו, חזל תקנו, שלא מספיק לדעת שזה טהור, אלא צריך שזה יהיה בליבו, לשים לב שהוא שומר על זה, שזה יהיה טהור. זה העיקרון, ורבי ישמעאל גם הראה למה זה הגיוני, כי באמת, למרות שהיא כביכול יודעת שזה טהור, בסופו של דבר, אם חוקרים ונכנסים לפרטים, אפשר למצוא שאולי בעצם זה לא היה כזה ברור שזה טהור. ואנחנו רואים את זה בברייתא בשני מקרים. מקרה אחד זה שהאישה פתאום נזכרה שהייתה איתה עוד אישה שגם הרגה איתה, והאישה השנייה הייתה נידה, ואומנם היא לא נגעה בבד של האישה הראשונה, אבל היא כן משכה את החוט, שיכול להיות שהסית את הכלי, שיכול להיות שהסית את הבד, ואז זה הסט של אישה נידה, וזה יכול לתמלא את הבד. אז הנה, אפילו שהיא לא חשבה שיש סיכוי שזה נטמע, זה יכול להיות שזה נטמע. זה מקרה אחד. מקרה שני זה שמדובר באישה שהיום היא הייתה נידה, והגיעה הלילה והיא טבלה, ואז היא הלכה להרוג את זה בגד, אבל כשרבי ישמעאל חקר אותה, היא פתאום נזכרה שעוד לפני שהיא טבלה, היא חתכה את החוט שהתכוונה להרוג איתו עם הפה, והרי הרוק של הנידה נחשב אב התאומה, ויכול להיות שגם אחרי שהיא התחילה להרוג, והיא כבר הרגה גודל כזה של בגד של 3x3 אצבעות, שזה כבר יכול להיטמע, יכול להיות שעדיין הרוק עוד לא התייבש, ואז הוא טימה את הבד. אז הנה שוב רואים שלמרות שהיא הייתה בטוחה שזה טהור, בכל זאת יכול להיות שזה טמא, ולכן כאמור חזל תקנו שלא מספיק לדעת, אלא צריך לשמור בליבו, לשים לב שהוא שומר באופן אקטיבי. עד כאן השלב הראשון, ההקדמה, תקנת חכמים לשמור בליבו שהטהרות לא יתאמו. השלב השני זה כבר תחילת הסוגיה, אז נחזור לרבע העליון, וכאן הגמרא מביאה שלושה מקרים שהם סוג של היסח הדעת מהשמירה, ולכן זה באמת יהיה טמא. מקרה ראשון זה של רבי יונתן בן אלעזר, על אדם שנפלה מאפרתו, כלומר איזשהו בגד שהוא מתכסה איתו נפל על הרצפה, והוא ביקש מהחבר של ידו להרים לו, זה נקרא היסח הדעת מהשמירה, וזה טמא. זה מקרה ראשון, כמובן הגמרא עוד מעט תסביר למה. ושני המקרים הבאים זה שני מקרים שבהם אדם באמת כן שמר לכאורה, אבל מסתבר שהוא שמר לדבר לא נכון. כלומר, מקרה אחד אומר רבי יונתן בן אלעזר, אדם שביום חול הוציא מהארון בגד, והוא חשב שהוא הוציא בגד של חול, ואז הוא מסתכל ופתאום מגלה שזה בגד של שבת, גם זה נחשב וסך הדת מהשמירה. ומקרה נוסף של בגדים אומר רבי אלעזר ברבי צדוק, שתי נשים שהלכו לבית המרחץ, וכשהם יצאו והתלבשו, התברר שהם בטעות החליפו בגדים אחת עם השנייה, גם זה נחשב וסך הדת מהשמירה, וזה טמא. אלה המקרים, עוד פעם, מקרה ראשון זה שנפלה מאפרתו וחבר הרים לו, שני המקרים הבאים זה שהוא החליף בטעות בגדים, או במקום בגד של חול, שם של שבת, או שתי נשים שהחליפו בגדים אחת עם השנייה. אלה המקרים, ובשלושתם כאמור אמרנו שזה נחשב היסח הדעת והוא טמא. ועכשיו, בשליש העליון, הגמרא מביאה לגבי זה שתי קושיות. קושייה אחת זה רק לגבי שני המקרים האחרונים של ההחלפה, וקושייה שנייה זה לגבי שלושת המקרים. אז קושייה ראשונה מתקיף רב הושעיה מברייתא לגבי אדם ששומר על חבית של תרומה שהוא חשב שזה יין, ופתאום מסתבר לו שזה שמן, ואומרת הברייתא בפירוש שזה עדיין נחשב שמור וטהור. אז זה קשה על שני המקרים של ההחלפה. הנה תורה, למרות שחשבת שאתה שומר על משהו והסתבר שזה משהו אחר, זה עדיין טהור. זו קושייה ראשונה. עכשיו שימו לב שיש כאן דיון של 11 שורות על הברייתא הזאת של הקושייה הראשונה. אנחנו נראה את זה בהמשך. אז נדלג כרגע מהמילה ולתאמך, שזה קצת מעל אמצע עמוד, ועד השליש התחתון, עד המילים מכל מקום קשיה, ונעבור מיד לקושייה השנייה. הקושייה השנייה זה של רבא ברבוע, וזה כאמור קשה על שלושת המקרים שהבאנו, וזה מהברייתא שבה פתחנו בהקדמה, של רבי ישמעאל עם האישה שהייתה בטוחה שזה טהור, והתברר שזה לא, שמאותה ברייתא אנחנו רואים את העיקרון, וזה שהוא צריך לשמור על זה בליבו, כלומר שמירה אקטיבית. וממילא מקשה רבא ברבוע, הרי בשלושת המקרים שראינו, אמנם זה התחלף, אמנם זה נפל, אבל הוא עדיין שמר על זה בליבו, אז מה פתאום אתה אומר שזה נחשב היסח הדעת? זו הקושייה השנייה, ועכשיו 5 שורות לפני סוף עמוד א' נראה את התשובות, והגמרא מחלקת את זה בין שני המקרים של ההחלפה לבין המקרה הראשון. לגבי שני המקרים של ההחלפה, אומרת הגמרא תשובה פשוטה, אתה צודק, באמת סתם ככה, אם באמת היה בדעתו לשמור, אז גם אם החליפו, זה עדיין עכשיו שמירה, אין כאן שום היסח הדעת, אלא שבשני המקרים שהזכרנו, יש בכל זאת כן סיבה לומר שהיה היסח הדעת. ולמה? אז לגבי שבת ויום חול, יש כאן איזשהו סוג של הסבר פסיכולוגי, נסביר את זה לפי התוספות ריד, וזה שאם ביום חול אדם בטעות מתלבש בבגדי שבת, הוא מתבאס מזה, יש לו חלישות הדעת, והחלישות הזאת גורמת לו בלב בפנים, אולי אפילו באופן תת מודע, להגיד לעצמו, די, לא רוצה לשמור על זה מליטמה, כלומר הוא מוריד את הרף של השמירה, ולכן אמרנו שזה נחשב היסח הדעת, אבל זה לא בגלל ההחלפה, אלא בגלל אותה חלישות הדעת. זה לגבי שבת. לגבי שתי אנשים, הסבר עוד יותר פשוט, וזה שאומנם כל עוד היא חשבה שזה הבגד שלה, אז היא באמת שמרה, ולא היה היסח הדעת. אבל ברגע שכל אחת שמה לב שהיא לובשת בגד של מישהי אחרת, היא חשבה לעצמה, בטח האישה השנייה, בעלת הבגד, היא נשואה לעם הארץ, היא לא אחת שמקפידה על שמירת טהרות, ולכן גם אני לא צריכה להקפיד לשמור בשבילה, וככה כל אחת הורידה את רף השמירה, ולכן זה היסח הדעת, ולכן זה טמא. אז זה מסביר לנו את שני המקרים של ההחלפה, למה באמת יש כאן היסח הדעת מהשמירה, לא בגלל עצם ההחלפה, אלא כי ההחלפה גרמה לאנשים באמת להוריד את רף השמירה. עכשיו, מה לגבי המקרה הראשון שנפלה לו הטלית? הרי הוא נמצא שם ליד, הוא אומר לחבר להרים, הוא כל הזמן מסתכל שזה לא יתאמה. איזה היסח הדעת יש כאן? עונה רבי יוחנן, זה פשוט חזקה שאין אדם שומר את מה שביד חברו. אין לי אפשרות לשמור על משהו שאצל מישהו אחר. עכשיו, כמובן, יכול להיות שבאופן ספציפי, במקרה מסוים, אולי אני כן מצליח לשמור כי אני ממש כאן ואני רואה, אבל באופן כללי זה דבר קשה לשמור על משהו שמישהו אחר מחזיק, ולכן קבעו כלל גורף, אין אדם שומר על משהו שאצל חברו, ולכן אני לא יכול לשמור כשהוא מרים, ורשי גם הוסיף שגם החבר שמרים לי לא שומר, כי הוא מניח שאם אמרתי לו להרים ולא שאלתי אותו רגע, תבלת, אתה מקפיד, אז הוא חושב שגם אני לא מקפיד, ולכן גם הוא לא מקפיד, ויוצא שאף אחד לא שמר, לא אני, כי זה אצלו, וחזקה אין אדם שומר על מה שביד חברו, והוא לא מקפיד כי הוא חושב שאני לא מקפיד, ולכן זה טמא. עד כאן התשובות, והגענו לשורה האחרונה בעמוד א', ועד כאן בעצם עיקר השיעור. נחזור על זה עוד פעם שנזכור. פתחנו את השיעור בסעיף הראשון בהקדמה של הברייתא של רבי ישמעאל, שצריך לשמור טהרות בליבו, כלומר לשים לב לזה באופן אקטיבי, זה היה מהשליש התחתון. אחרי זה חזרנו לרבע העליון, וראינו שלושה דינים שבהם למרות שלכאורה הייתה שמירה, בכל זאת טמא, וזה אם נפלה מאפורת הבגד וביקשתי ממישהו להרים, אז אני חושב שלא הייתה שמירה וזה טמא, ועוד שני מקרים של החלפות, שלבשתי בטעות של שבת במקום של יום חול, ושתי נשים שהחליפו בגדים, גם אז זה טמא. אלה היו המקרים, ועל שלושת המקרים שאלנו, מה פתאום? ושאלנו את זה בשני שלבים, שלב ראשון מברייתא, שאדם ששמר על יין והתברר שזה שמן, זה טהור, אז אנחנו רואים שעצם ההחלפה לא מתאמת, ושלב שני, מהברייתא העקרונית של רבי ישמעאל, שמרנו שמספיק שהוא שומר בליבו, וכאן הרי הם שמרו בליבם, אז מה פתאום זה טמא? אלו היו שאלות, וענינו שלגבי מקרה החלפה, מדובר שבאמת יש סיבה לחשוב שהוא הוריד את הרף, כי משבת לחול הוא מתבאס, ובאופן תת מודע הוא אומר שהוא לא רוצה לשמור, ושתי נשים, כל אחת חושבת שהאישה השנייה לא מקפידה, ולכן היא לא שומרת על הבגד שלה, ולגבי כשביקשתי ממישהו להרים, אמרנו חזקה שאין אדם שומר על מה שביד חברו, לכן במקרים האלו זה טמא. זה היה הסעיף השני, וזה היה כמור עיקר השיעור, עכשיו נשארו לנו עוד שתי השלמות. השלמה הראשונה די פשוטה, זה בשורה הראשונה בעמוד ב', וזה לגבי הכלל שרגע אמרנו שחזקה אין אדם משמר מה שביד חברו. ועל זה הגמרא מקשה, והתניא מברייתא שמדברת על אדם שהולך עם חמרים ופועלים שסוחבים בשבילו איזה שהם טהרות, בלי לגעת בהם, ואומרת הברייתא שכל עוד הבעל בית נמצא באזור, אפילו שהוא לא לידם, אפילו שהוא במרחק מיל, אבל הם יודעים שהוא יכול פתאום להגיע, זה נחשב שהוא שומר עליהם וזה נשאר טהור. אם הוא ממש לא באזור, אומר להם אני הולך וחוזר אחרי זה, אז לא, אבל כל עוד הם יודעים שהוא יכול פתאום להגיע, זה שמור וזה טהור. וזה קשה, הרי הטהרות לא אצלו, הם אצלם, והוא זה ששומר, והרי רבי יוחנן הרגע אמר שאדם לא יכול לשמוע משהו שביד חברו, והנה תורה בברייתא שהוא יכול. זו הקושייה, ועל זה עונה הגמרא ששם בברייתא מדובר שטכנית פשוט אין לאותם פועלים שום דרך לטמא את הטהרות, ולכן שם פשוט לא צריך את השמירה שלו. למה אין להם שום דרך לטמא? כי לפני שהם יצאו לדרך הוא דאג שכולם יתבלו וכולם יהיו טהורים. לכן שם לא צריך שמירה, ולכן שם כל עוד הוא באזור זה טהור. עכשיו למה אם הוא כבר לא באזור אז זה כבר לא טהור? כי אמנם לא צריך את השמירה שלו על הפועלים, כי כאמור הם טבלו והם טהורים והם לא יכולים לטמא, אבל עדיין יכול להיות שיבוא מישהו אחר לא מהפועלים והוא יגע, ובשביל למנוע את זה, זה לא עוזר שבעל הבית ישמור, כי כאמור אמר רבי יוחנן שהוא לא יכול לשמור את מה שאצלם, אבל מה שכן עוזר זה שפועלים עצמם ישמרו, כי הטהרות אצלם והם שומרים אליהם. עכשיו לפועלים אין אינטרס לשמור, כי הם לא חברים, הם עם הארץ, כלומר הם לא מקפידים, אבל כל עוד הבעל הבית באזור הם פוחדים ממנו והם דואגים כן לשמור. אם הוא לגמרי לא באזור, אומר אני חוזר רק אחרי זה, אז הם לא עושים את התפקיד של השמירה, ולכן זה יתמה. זה ההסבר של אותה ברייתא. עוד פעם אחת, אומרת הגמרא, אתה צודק לגמרי, בעל הבית לא יכול לשמור, כי כאמור, אין אדם שומר על מה שביד חברו, מי שיכול לשמור זה רק הפועלים, ולכן קודם כל מדובר שהפועלים טבלו, כך שהם עצמם לא יתאמו את זה, ובשביל שהפועלים ישמרו מאנשים אחרים, זה יקרה אם הבעל הבית באזור והם פוחדים ממנו, אם הוא הלך לגמרי, הם לא פוחדים, ולכן באמת הם לא ישמרו, וזה טמא, ועד כאן הנספח הראשון לגבי אין אדם שומר את מה שאצל חברו. בשביל הנספח השני אנחנו נחזור חזרה לקצת מעל אמצע עמוד א', אבל לפני שנתחיל את זה נקדים כמה הקדמות לגבי דרגות הטומאה. אנחנו יודעים שיש שש דרגות בסיסיות של טומאה. הדרגה הכי חמורה זה אבי אבות הטומאה, כלומר המת עצמו. דרגה שנייה זה אב הטומאה, שזה כל שאר מקורות הטומאה, כלומר טמא מת, מצורע, זהב, נידה, שרץ, נבלה, זה אב הטומאה. אם אב הטומאה נוגע במשהו, הוא עושה אותו לדרגה הבאה, שזה ראשון הטומאה. אם ראשון הטומאה נוגע במשהו, הוא עושה אותו לשני לטומאה. שני שנוגע במשהו, מטמא אותו להיות שלישי, ושלישי מטמא להיות רביעי, וזהו. אחרי זה אין עוד דרגות. עכשיו, לא כל דבר יכול להיטמע בכל אחת מהדרגות. כלומר, בדרגת ראשון לטומאה, אז באמת הכל יכול להיטמע, שזה אומר אדם, כלים, אוכל ומשקה, שזה כל הדברים בעולם שיכולים להיטמע. עוד פעם, אדם, כלים, אוכל ומשקה. בדרגת שני לטומאה, אדם וכלים כבר לא יכולים להיטמע, אלא רק אוכל ומשקה. בדרגת שלישי לטומאה, אז באמת אוכל ומשקה נטמעים, אבל לא אם הם חולין, אלא רק אם הם תרומה וקודש. ובדרגת רביעי לטומאה, אז תרומה גם כבר לא יכולה להיטמע, אלא רק קודשים. אז שוב, ראשון לטומאה זה הכל, אדם, כלים, אוכלין ומשקין, שני זה רק אוכלין ומשקין, שלישי זה רק קודש ותרומה, ורביעי זה רק קודש. אלה הדרגות, ועכשיו הערה לגבי הסמנטיקה, איך קוראים לדרגות. וזה שיש הבדל, אם נסתכל למשל על תרומה שנטמעה, בין מצב שנטמעה והיא עכשיו שני לטומאה, לבין מצב שנטמעה משני והיא עכשיו שלישי לטומאה. וההבדל הוא שכשהיא שני לטומאה היא נקראת טמאה, ואילו כשהיא שלישי היא נקראת פסולה ולא טמאה. ולמה? כי אנחנו קוראים לדבר שהוא טמא, רק שהוא יכול לטמא גם אחרים כמו. אז תרומה שהיא שני לטומאה, כיוון שהיא מתיגה בתרומה אחרת, היא תטמא גם אותה, אז זה נקרא שהיא יכולה לטמא עוד תרומות, לכן היא עצמה נקראת טמאה. זה כשהיא שני לטומאה. לעומת זאת, תרומה שהיא שלישי לטומאה, היא הרי לא יכולה לטמא עוד תרומה. כי הרי אמרנו שתרומה לא יכולה להיות רביעי, היא יכולה לטמא קודשים, אבל תרומה היא לא יכולה לטמא. ולכן, כיוון שהיא לא יכולה להעביר את התרומה שלה הלאה לעוד דברים כמוה, כלומר לעוד תרומות, אז היא לא נקראת טמאה, אלא היא נקראת פסולה. והערה האחרונה בהקדמות זה שמה שאמרנו מקודם על הראשון, שני, שלישי, רביעי ומה יכול להיות בכל דרגה זה מדאורייתא. אבל מדרבנן יש כל מיני יוצאי דופן, והיום נראה שני יוצאי דופן לגבי משקין. יוצא דופן אחד זה שאם משקה שהוא בדרגת ראשון נגע בכלי, אז מדאורייתא כאמור הוא לא מטמא אותו, כי כלי לא יכול להיטמע מראשון ולהיות שני, אבל מדרבנן הוא כן מטמא אותו. והכלי יש שני, זה יוצא דופן אחד. יוצא דופן שני זה שאם יש שני לטומאה שנגע במשקין של חולין, אז כאמור מדאורייתא התורה הייתה הם לא נטמאים, כי חולין לא נעים שלישי, אבל מדרבנן, לא רק שהם נטמאים, אלא הם נטמאים להיות ראשון. אפילו שהם נגעו בשני, הם הופכים להיות יותר טמאים ממה שטימא אותם, והם נעים ראשון, אבל היוצא דופן הזה יש גם יוצא דופן, וזה שאימא שנגע במשקה, זה אדם שהוא טבול יום, כלומר שהוא היה טמא והוא טבל במהלך היום, ועכשיו הוא רק מחכה לערב בשביל להיטהר סופית, והדין הוא שהוא בינתיים נחשב כשני לטומאה, בכל זאת, אפילו שהוא שני לטומאה, אם הוא נוגע במשקה, אז כאן חזל לא גזרו, ונשאר הדין דאורייתא שהוא לא מטמא אותם, כי שני לא מטמא משקין של חולין. זה יוצא דופן של היוצא דופן הזה. בואו נחזור עוד פעם ליוצא דופן. דבר אחד, אם משקים של ראשון לטומאה נגעו בכלי, אז למרות שמדאורייתא הם לא אומרים לטמא אותו, הם מטמאים אותו והוא נהיה שני. ודבר שני, אם שני לטומאה, וכל שכן אם ראשון לטומאה, נגע במשקים, אז הם נטמאים והם נהיים ראשון, אלא אם כן השני הזה הוא שני כי הוא טבול יום, ואז הוא לא מטמא את המשקין. עד כאן כל ההקדמות ויוצא הדופן, ועכשיו אנחנו מוכנים לחזור לנספח האחרון שבו נסיים, וזה כאמור קצת מעל אמצע עמוד א'. הבאנו שם ברייתא שאדם שמר על החבית של תרומה שהוא חשב שהיא יין, ופתאום התברר שהיא שמן, ואומרת הברייתא, זה לא משנה, הוא שמר עליה, לכן היא עדיין טהורה. כי כמו שאמרנו מקודם בסעיף העיקרי, זה שחשבת שאתה שומר על משהו אחד והתברר שזה משהו אחר, זה לא משנה, זה עדיין נחשב שמירה. זה מה שראינו מקודם, שזה טהור, אבל עכשיו נקרא את המשך הברייתא, וזה שזה לא כזה פשוט, כי אומרת הברייתא שאומנם זה טהור, אבל זה בכל זאת פסול. כלומר, אני בעצם מתייחס לתרומה הזאת כשלישי לתומה, כי כמו שאמרנו בהקדמות, תרומה שהיא שלישית היא אומנם טמאה, אבל היא לא מטמאת הלאה, לכן היא לא נקראת טמאה, אלא היא נקראת פסולה. זה מה שאומרת הברייתא, וזה כמובן קשה, כי אם אתה אומר שזה נחשב שמירה, אז היא טהורה לגמרי, ואם זה לא שמירה, אז למה אתה חושש רק שהיא נגעה בשני ונהייתה שלישי? אולי נגעה באב התומה ונהייתה ראשון? מה פתאום לומר שהיא שלישי? זו השאלה, ועל זה עונה הגמרא, כי כאן מדובר שהייתה שמירה, אבל שמירה לחצאין. כלומר, שמירה בדרגה מסוימת. עכשיו רק חשוב להדגיש, זה לא קשור לזה שהוא חשב שזה יין וזה היה שמן. זה בלי קשר. אמרנו שזה לא בעיה, אז נשים את זה בצד. הנושא שלנו כרגע, בלי קשר לאם זה יין או שמן, זה שמה שהיה פה זה שמירה בדרגה מסוימת. בגמרא זה נקרא שמירה לחצאין. וזה שאומנם הוא שמר על אותה תרומה, אבל הוא שמר עליה רק ממקורות תרומה רציניים. כלומר, הוא שמר עליה שלא ייגע באב התרומה ויעשה אותה ראשון, הוא שמר אמר עליה שלא ייגע בשני לתומה, ומדאורייתא יעשה אותה שני, ומדרבנן יעשה אותה גם ראשון, כמו שהקדמנו. מה שהוא לא שמר עליה, זה הוא לא שמר עליה מטבול יום. שכמו שאמרנו בהקדמות, אם טבול יום נוגע בשני, כאן חזל לא גזרו שזה יהיה ראשון, אלא שזה יהיה שלישי. ומזה הוא לא שמר. זה נקרא שמירה לחצאין, ולכן אני חושש שאולי באמת הגיע טבול יום ונגע, אולי באמת הגיע טבול יום ונגע ועשה אותה שלישי, ולכן גוזרים שהתרומה הזאת נחשבת שלישי, כלומר לא טמאה, פסולה, כי מזה הוא לא נשמר. זו התשובה, ואם זה נשאר, מדובר שהייתה פה שמירה לחצאין. ועכשיו הגמרא מביאה ראיה לזה שבאמת יכול להיות דבר כזה שמירה לחצאין, וזה ממקרה אחר לגמרי, שיש לאדם סל שבתוכו יש גם מגריפה, איזשהו כלי, וגם פירות, נניח תאנים, והוא יושב ושומר בלב שלו באופן אקטיבי על הסל ועל התאנים שלו יתאמו, אבל על המגריפה, משום מה, הוא לא חשב. אז באמת הדין הוא שהמגריפה טמאה, כי הוא לא שמר עליה, והסל והתאנים טהורים, כי הוא כן שמר עליהם. עד כאן אין חידוש, זה עדיין לא קשור לשמירה לחצאין, כי כאן זה לא לחצאין. פשוט יש דבר אחד שהוא שמר עליו, ולכן זה טהור, ודבר אחר שהוא לא שמר עליו, לכן זה טמא. מה שאנחנו מחפשים זה ראיה לשמירה לחצאין, שזה שהוא שומר על דבר אחד, אבל רק ברמה מסוימת. וזה ממשך הדיון על אותו מקרה. וזה ששואלת הגמרא, רגע, איך אתה אומר שהמגריפה טמאה והסל והפירות טהורים? הרי המגריפה שהיא טמאה יכולה לטמא את הסל והפירות. זאת אומרת הגמרא, לטמא את הסל היא לא יכולה, כי המקסימום שאנחנו חוששים אליו זה שהמגריפה נגעה אולי באב התומה. וזה אומר שהמגריפה תהיה ראשון, וראשון לתומה, כמו שהקדמנו, לא יכול לטמא כלי להיות שני. כי כלי לא יכול להיות שני, אז את הסל היא לא יכולה לטמא. אבל מה לגבי הפירות? הרי ראשון לתומה כן יכול לטמא פירות להיות שני, אז למה אתה אומר שהפירות טהורים? אלא שמסביר אבינה שכאן גם כן מדובר שוש... אלא שמסביר אבינה שכשהברייתא אמרה שהוא לא שמר על המגריפה, זה לא שהוא לא שמר עליה בכלל, אלא הוא שמר עליה, אבל בדרגה מסוימת. שמירה לחצאין, כלומר, הוא שמר עליה שהיא לא תיגע באב התומה ותהפוך לראשון. מה שהוא לא שמר זה שהיא לא תיגע במשקים טמאים. שאומנם מדאורה את המשקים שהם ראשון התומה לא יכולים לטמא כלי, אבל כמו שהקדמנו, מדרבנן הם כן מטמאים והם עושים את הכלי שני, ומזה הוא לא נשמר. וזה בעצם שמירה לחצאין, הוא נשמר מאב התומה, והוא לא נשמר ממשקים של ראשון התומה, ולכן אנחנו חוששים שאותה מגריפה נגעה במשקים והיא נהייתה שני לתומה, ולכן המגריפה עצמה נקראת פסולה, כי שני לתומה ולכתחילה מדרבנן אסור להשתמש בה עם טהרות. זו אותה קנה דרבנן שלא הזכרנו בהקדמות בשביל לא להאריך, אבל היא לא מתמאת את הפירות, כי בכל זאת היא רק שני, ושני לא מתמא פירות חולין, וזו הייתה עוד דוגמה לזה שיש דבר כזה שמירה לחצאין. ובזה סיימנו את הנספח השני, ובסופו של דבר הגענו לסוף הפרק, הדרן הלך, אין דורשין, ונעצור כאן. נחזור על מה שראינו. דיברנו היום על שמירה על טהרות, פתחנו בזה שבברייתא של רבי ישמעאל ראינו שצריך לשמור באופן אקטיבי, לשמור בליבו על הטהרות, ואפילו אם אתה חושב שאתה יודע שהם לא נטמאו, תמיד יכול להיות שנטמאו, כמו שראינו בסיפור, כמו שראינו בשני סיפורים על האישה שהרגה בדים, ופתאום התברר שבכל זאת אולי איך שזה נטמע, לכן צריך לשמור באופן אקטיבי על הטהרות. כמובן, הכל פה מדרבנן לחברים שמקפידים. זאת ההקדמה. אחרי זה בעיקר הסוגיה, ראינו שלושה מקרים שבהם זה נחשב שהוא לא שמר, ולכן זה טמא. וזה אם נפל לו הבגד והוא ביקש מחבר להרים, או שהוא הוציא בגד של חול והתברר שזה של שבת, או שתי נשים שהחליפו בגדים. בשלושת המקרים האלו, זה נחשב שלא הייתה שמירה, וזה טמא. ועל זה, כשאנו שתי קושיות, קושיה אחת לגבי המקרים של ההחלפה, ברייתא מפורשת שהוא שמר על יין והסתבר שזה שמן ובכל זאת זה טהור, וקושיה שנייה מקשה רבה ברבוע מהברייתא שהזכרנו בהקדמה של רבי ישמעאל שמספיק לשמור בליבו, והרי במקרים האלו הוא שמר, אז למה אתה אומר שזה טמא? אלה הקושיות, ועל זה ענינו לגבי המקרים של ההחלפה, מדובר שהוא באמת השיח את דעתו מהשמירה, כי כשהוא הוציא את הבגד של שבת הוא התבאס וזה גרם לו בתוך הלב לא כל כך לשמור, ולגבי שתי אנשים כל אישה חשבה שהשנייה לא מקפידה לכן היא לא שמרה לה, ולגבי המקרה שהוא ביקש מהחבר להרים את הבגד, יש כלל שאין אדם שומר את מה שביד חברו, ולכן זה לא נחשב שהוא שמר, ולכן זה טמא. זה היה עיקר הסוגיה. אחרי זה ראינו עוד שתי השלמות. השלמה אחת לגבי הכלל שהרגע אמרנו, חזקה שאין אדם שומר את מה שביד חברו, הקשנו על זה מאדם שהפועלים שלו מוליכים טהרות והוא שומר עליהם, אפילו שהוא אפילו די רחוק, בכל זאת זה טהור, אז הנה תורה שהוא שומר את מה שביד חברו, וענינו שם מדובר שהוא תיהר אותם, הם כולם טבלו, לכן אין לו ממה לשמור, מה שכן הם צריכים לשמור מזה שאנשים אחרים לא יגעו, ואת זה אנחנו מניחים שהם יעשו רק עם בעל הבית באזור, כי אז הם מפחדים מבעל הבית. זה היה נספח אחד. נספח שני, לגבי הברייתא שבו הוא שמר על חבית שהוא חשב שזה יין והתברר שזה שמן, שאמרנו שזה נחשב שמירה וזה טהור, שאלנו למה בכל זאת אומרת הברייתא שאותו שמן תרומה אמנם הוא לא טמא, כלומר הוא לא יכול לטמא אחרים, אבל הוא כן פסול, כלומר הוא בעצם בדרגת שלישי לטומאה, וענינו ששם כשמדובר שהוא שמר, הוא לא שמר מהכל, אלא הוא שמר לחצאין, כלומר הוא שמר שזה לא יטמא מראשון ומשני, אבל הוא לא שמר שזה לא יטמא מטבול יום, שזה מה שעושה את השמן הזה שלישי. ואז הבאנו גם עוד ראיה לזה שיש דבר כזה שמירה לחצאין, על אדם ששמר על המגריפה שהיא לא תטמא, אבל גם כן הוא לא שמר עליה לגמרי, הוא שמר רק שהיא לא תטמא מראשון, הוא לא שמר שהיא לא תטמא ממשקים, שזה יהפוך אותה לשני מדרבנן, וככה המגריפה אמנם לא יכולה לטמא שום דבר, אבל היא עצמה פסולה לשימוש מדרבנן, כלומר יש דבר כזה שמירה לחצאין. כל טוב.